שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קנ"ב, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים ממש בשורה הראשונה בעמוד א'. אנחנו כבר כמה דפים מדברים על מתנת שכיב מרע, ונזכיר שמדובר באדם שנפל למשכב, והוא נותן במתנה את כל הנכסים שלו, כי הוא חושב שהוא הולך למות, ויש בזה שני דינים מיוחדים, גם שהוא יכול להקנות בלי מעשה קניין, אלא בדיבור פיו, וגם שהוא יכול לחזור בו כל עוד הוא לא מת. היום נדבר על מקרה שבו הוא לא יסתפק בדיבור פיו, אלא הוא הוסיף לזה קניין. האם זה עדיין יחשב מתנת שכיב מרע, או שיהיה לזה אופי של קניין רגיל? עכשיו, למדנו כבר בדף הקודם שזה לא אמור להשפיע. נתעלם מזה כרגע, נתייחס כרגע רק לסוגיה שלנו. בהמשך נתייחס למה שלמדנו בדף הקודם, וגם נתייחס למשנה בקמ"ו עמוד ב'. אז האם הקניין משפיע או לא? יש לנו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה לא משפיע, וזה עדיין מתנת שכיב מרע רגילה. אפשרות שנייה זה שזה מצטרף למתנת השכיב מרע, כלומר זה יהיה גם מתנת שכיב מרע וגם מתנת בריא, ואז מצד אחד הנותן לא יוכל לחזור בו כי זה מתנת בריא, מצד שני זה יוכל לחול גם אחרי מיטה כמו מתנת שכיב מרע, וזה גם יוכל לקנות מיל ובעל פה, דבר שאי אפשר במתנת בריא, אלא אם כן עשו מעמד שלושתם, זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית שהנותן התכוון שזה יהיה רק עניין, ואם זה רק עניין, זה יכול לגרום לזה שבסוף זה לא יחול בכלל. כי בהנחה שמדובר פה בנותן שהתכוון שזה יחול רק אחרי מיטה, אז קניין רגיל לא יכול לחול אחרי מיטה, וממילא לא יהיה פה כלום. אז שוב, או שזה נשאר מתנת שכיב מרע רגילה, או שזה גם שכיב מרע וגם בריא, או שזה רק מתנת בריא. אז אלה שלושת האפשרויות, ואנחנו נראה חמש סוגיות שמתייחסות לעניין הזה. שלוש סוגיות מתוכם יהיו מחלוקת רב ושמואל, שהמטרה העיקרית שלנו זה לנסות להבין את היחס בין שלושת הסוגיות. עכשיו, בשביל להבין את היחס הזה, הגמרא תיתן הסברים מציאותיים להבדלים בין הסוגיות. עכשיו, אלה אם כן אומר אחרת, אנחנו הולכים פה לפי רשב"ם. אז הסוגיה הראשונה זה בשורה הראשונה בעמוד א', הגמרא אומרת איתמר, מתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין. רשב"ם מסביר שהדגש כאן זה לא על הכתוב, אלא מדובר פה באדם שאמר בעל פה שהוא נותן במתנת שכיב מרע למישהו, והוא הוסיף על זה קניין סודר. אז יש פה אמירה בעל פה פלוס קניין סודר, והוא גם יכל לכתוב את זה בשטר, אבל מדובר שהוא לא מסר את השטר בפועל, כמו שנראה בסוף הסוגיה. אז האם אותו קניין סודר משפיע על הקניין שכיב מרע או לא? אז בזה יש מחלוקת רב ושמואל, כששניהם אומרים שהקניין כן משפיע, השאלה היא עד כמה. שמואל כאן אומר שהקניין הבריא משתלט, כלומר אנחנו חוששים שהנותן יתכוון רק לקניין רגיל, ממילא זה לא יחול בכלל כי קניין רגיל לא יכול לחול אחרי מיטה, ורב אומר ששני הדברים משתלבים ביחד, זה גם מתנת שכיב מרע וזה גם מתנת בריא, כמו שאמרנו בהקדמה. אז עוד פעם, שמואל אומר הקניין משתלט, ורב אומר שזה שני הדברים ביחד. זה הסוגיה הראשונה. גמרא מקשה על זה מהסוגיה השנייה, קצת מעל אמצע עמוד א'. הסוגיה השנייה מדברת על שכיב מרע שנוטה למות, והוא אומר לאנשים, תכתבו שטר שאני מקנה את השדה לפלוני, והם לא הספיקו לכתוב את השטר לפני שהוא מת. אז גם פה מדובר בשכיב מרע שהשתמש בשתי פעולות, גם אמירה בעל פה וגם קניין, הפעם הקניין זה שטר, רק שאת השטר בפועל לא הספיקו לעשות. אז פה שמואל אומר שכיוון שהוא אמר בעל פה זה מתנת שכיב מרע רגילה, וזה שהוא ביקש שגם יוסיפו שטר זה לא מעלה ולא מוריד. זה מתנת שכיב מרע רגילה, והם יכולים גם אחרי זה לכתוב שטר כי זה יכול לחול אחרי מיטה. לעומת זאת, פה רב אומר שאנחנו חוששים שהוא התכוון רק לקניין בשטר, והרי קניין רגיל בשטר אי אפשר להקנות אחרי מיטה, ממילא לא יכתבו לו את השטר והוא לא קנה. אז הגמרא שואלת מה ההבדל בין סוגיה ב' לסוגיה א', וזה קשה על שניהם. הרי בסוגיה א', שגם שם היה דיבור בעל פה פלוס קניין, רב אמר שזה גם מתנת שכיב מרע וגם מתנת בריא ביחד, ופה רב אומר שזה רק מתנת בריא, ושמואל בסוגיה א' אמר שזה רק מתנת בריא, ופה הוא אומר שזה רק מתנת שכיב מרע. אז זה הקושייה, והגמרא עונה שצריך להבדיל בין הסוגיות מבחינת המציאות. הבדל אחד שאנחנו נראה שהוא לא הבדל מהותי, גם לשמואל ואפילו לפי רב, כמו שנראה, זה שבסוגיה א', הקניין הנוסף נעשה על ידי סודר, ובסוגיה ב', הקניין הנוסף נעשה על ידי שטר. זה הבדל אחד. הבדל נוסף זה שבסוגיה א', הוא הזדרז להקנות לו את זה בצורה שמקנה לו את זה עכשיו, כלומר הוא עשה עכשיו קניין סודר. לעומת זאת, בסוגיה ב', הוא אמר, תכתבו לו את השטר. המקנה לא הזדרז שיעשו לקונה פעולת קניין שיכולה להקנות לו את זה עכשיו. זה הבדל שני. עוד מעט נראה הבדל שלישי לפי שמואל. אז עכשיו נסביר את הדינים, נתחיל עם רב. הגמרא אומרת, ההבדל לפי רב זה ההבדל השני שציינו. בסוגיה הראשונה קנו מידו, בסוגיה השנייה לא קנו מידו, אלא רק עשה שטר. אבל כמו שאמרנו, הדגש כאן זה לא האם זה סודר או שטר, אלא על הזריזות של המקנה. כלומר, בסוגיה הראשונה הוא עשה את זה בצורה כזאת שהקונה עכשיו יקנה. אז זה מראה שהוא התכוון לחזק את כוחו של הקונה, לכן לא סביר שהוא יעשה משהו שבסוף יגרום לקונה לא לקנות בכלל, לכן הוא התכוון גם למתנת שכיב מרע וגם למתנת בריא. זה בסוגיה א'. בסוגיה ב', המקנה רק אמר, תכתבו לו את השטר, הוא לא יזדרז לשום מקום. ממילא הוא לא התכוון לחזק פה במיוחד את כוחו של הקונה, לכן יכול להיות שבאמת הוא התכוון שהוא יקנה רק על ידי השטר ולא במתנת שכיב מרע. ממילא, כיוון שהוא מת, אי אפשר כבר לתת לקונה את השטר. אז זה ההבדל לפי לפי רב. לפי שמואל הגמרא מוסיפה פה קימתא. אם שכיב מרע הקנה בעל פה והוסיף קניין רגיל, אז באמת הקניין משתלט. זה סוגיה א', וזה לא משנה לנו אם הקניין שהוא הוסיף היה קניין סודר או קניין שטר. העיקר שהניסוח היה של קניין רגיל, אז אנחנו חוששים שהוא התכוון שזה יהיה רק קניין והקניין משתלט ובסוף הוא לא יקנה כלום כי אי אפשר לקנות אחרי מיטה. לעומת זאת בסוגיה ב' מדובר שהניסוח שלו היה הניסוח של מייפה את כוחו. כלומר כשהוא הוסיף את השטר או גם אם זה היה סודר זה לא משנה, אז הוא כתב או אמר שהוא יקנה את זה בנוסף למתנה שהוא כבר אמר לו בעל פה. אז כאן אנחנו מפרשים את מה שהוא אמר שהוא התכוון להוסיף כוח למתנת שכיב מרע ולא להוות תחליף למתנת שכיב מרע, לכן הקניין הזה יישאר מתנת שכיב מרע רגיל והמקנה עדיין יכול לחזור בו. אז זה ההסבר לפי שמואל. אז נחזור שוב על שני הסברים. לפי רב הניסוח של מייפה את כוחו זה לא משנה. בכל מקרה זה יהיה גם או רק מתנת בריא. אם הוא זרז את הקניין אז יהיה גם מתנת בריא. אם הוא לא זרז זה יהיה רק מתנת בריא. לפי שמואל הזירוז זה לא משנה לנו. מה שמשנה לנו זה הניסוח. אם זה היה ניסוח רגיל אז הקניין משתלט. אם זה היה ניסוח של מייפה את כוחו אז זה נשאר מתנת שכיב מרע בלי שום תוספת של מתנת בריא. אז זה שתי הסוגיות הראשונות. עכשיו סוגיה שלישית זה רק שמואל, זה מקביל לשאלה ששאלנו מהסוגיה השנייה ובאמת יהיה לנו את אותו תירוץ. הגמרא מספרת 7 שורות לפני סוף עמוד א' ששאלו את רב נחמן ממשהו שרב יהודה אמר בשם שמואל שראינו בעמוד הקודם, שהוא אמר שבמתנת שכיב מרע גם אם עשו קניין זה עדיין נשאר מתנת שכיב מרע והנותן יכול לחזור בו. אז איך זה מסתדר עם מה שהוא אמר בסוגיה א' שהקניין משתלט? עונה רב נחמן גם כאן שמדובר פה בניסוח של מייפה את כוחו, שאז זה נשאר מתנת שכיב מרע. אבל אם זה לא היה ניסוח של מייפה את כוחו, אז באמת הקניין משתלט. אז זה היה סוגיה שלישית, ועכשיו סוגיה רביעית בשורה השישית בעמוד ב', יש פה עוד פעם מחלוקת של רב ושמואל. לפני שנראית המחלוקת נקדים רגע שלהלכה שכיב מרע שנתן לרובן התחרט נתן לשימון ומת, אז הולך לשימון, כי שכיב מרע יכול להתחרט גם אם בסוף בפועל הוא מת. עכשיו זה כמובן רק במתנת שכיב מרע, אבל אדם רגיל שמקנה קניין, מי שקנה ראשון הוא קנה, והנותן כבר לא יכול להתחרט ולתת לשני. ממילא יהיה לעניין הזה נפקמינה במחלוקת של רב ושמואל. אם שכיב מרע אמר בעל פה מתנת שכיב מרע, ואז הוא גם הוסיף לזה קניין, במקרה הזה מדובר שהוא כתב שטר וגם מסר את השטר בפועל לקונה, אחר כך הוא התחרט ועשה אותו דבר למישהו אחר, אז שוב הגענו למחלוקת רב ושמואל. לפי רב זה ודאי לפחות גם מתנת בריא, ופה כיוון שהוא הזדרז ונתן לו את השטר בפועל, אז יהיה באמת גם מתנת בריא. ממילא הנותן לא יכול להתחרט מהראשון ולכן הראשון קנה והשני לא קנה. לפי שמואל זה מתנת שכיב מרע ולכן הוא יכול להתחרט מהראשון וזה ילך לשני. עכשיו נעיר פה בסוגריים, למה לפי שמואל פה זה מתנת שכיב מרע? הרי אמרנו שלפי שמואל זה מתנת שכיב מרע רק אם זה היה בניסוח של מייפה את כוחו. אז אפשרות אחת זה לומר שגם פה מדובר שזה היה ניסוח של מייפה את כוחו. כך אומר הריטב"א, רשב"ם כנראה הולך בכיוון אחר בכל סוגיה ד', באתר נכתוב על זה משהו. בכל אופן הגמרא מבינה שלפי שמואל זה יהיה מתנת שכיב מרע ובכלל לא מתנת בריא, ולכן זה ילך לשני ולא לראשון. אז עד כאן מובן. אבל שואלת הגמרא, למה צריך להשמיע לנו את המחלוקת הזאת פעמיים? הרי למדנו את זה כבר בסוגיה א', עוד פעם בסוגריים נעיר שלא לגמרי בסוגיה א', אלא רק בצירוף סוגיה ב', שם ראינו שלפי שמואל זה מתנת שכיב מרע אם הניסוח היה מייפה את כוחו. אז למה צריך להשמיע לנו את מחלוקת רב ושמואל עוד פעם? עונה הגמרא שיש הבדל בין סוגיה א' לסוגיה ב'. בסוגיה א', מעבר לדיבור בעל פה של השכיב מרע, הקניין הנוסף היה קניין סודר, שזה קניין חזק. בסוגיה ב', הקניין הנוסף היה מסירת השטר, שזה קניין יותר חלש. לכן, אם היה לנו רק את סוגיה א', היינו חושבים שדווקא שם הרב אומר שזה גם מתנת בריא. אבל קניין שנעשה על ידי שטר, אולי בזה באמת זה יהיה רק מתנת שכיב מרע ולא קניין בריא. אותו דבר הפוך, אם היה לנו רק את סוגיה ד' שמדברת על שטר, היינו חושבים שאולי פה שזה קניין חלש יחסית. אז כאן שמואל אומר שזה יהיה רק מתנת שכיב מרע ובכלל לא מתנת בריא. אבל אם הוא עשה קניין סודר, שזה קניין חזק, אולי שמואל יודע לרב שבאמת זה גם מתנת בריא, כמה שמלן שלו, שזה לא משנה איזה קניין הוסיפו, בין אם זה קניין סודר, בין אם זה קניין שטר, לפי רב זה יהיה גם מתנת בריא, לפי שמואל זה יהיה מתנת שכיב מרע, כמו שאמרנו בהנחה שמדובר כאן בניסוח של מייפה את כוחו. עכשיו מה שקצת קשה על המהלך הזה, זה שבסוגיה ב' כבר דיברנו על קניין על ידי שטר. וכבר ראינו שבין לרב ובין לשמואל אין הבדל מהותי בקניין על ידי סודר לקניין על ידי שטר. לפי רב זה יהיה בכל מקרה גם או רק קניין בריא, תלוי כמה הוא יזדרז. ולפי שמואל בכל מקרה הקניין ישתלט, אלא אם כן זה היה מייפה את כוחו. אז למה שפה יהיה לנו הווה אמינה שיש הבדל בין קניין סודר לקניין שטר? אז זה מה שקצת לא מובן. מה שאפשר לומר זה שהסוגיה הזאת היא מקבילה לסוגיה ב' ולא באה אחריה. כלומר גם סוגיה ב' שאלה על סוגיה א' וגם סוגיה ד' שאלה על סוגיה א', ובשניהם אנחנו מגיעים לאותה מסקנה שאין הבדל מהותי בקניין שטר לבין קניין סודר שנוסף על האמירה בעל פה של השכיב מרע. בשביל לחזק את זה נעיר שכמו שהקשנו בשמואל בין סוגיה ב' לסוגיה א', הקשנו קושיה מקבילה בין סוגיה ג' לסוגיה א', ובשניהם הבאנו את אותו תירוץ. אז אותו דבר אפשר גם לומר על סוגיה ד'. ובזה אנחנו מגיעים לסוגיה ה', וזו הסוגיה האחרונה, אנחנו 7 שורות לפני סוף עמוד ב'. אומרת הגמרא, כל מה שאמרנו עכשיו היה בסורה. בפומפדיטה אמרו עוד משהו בשם שמואל, שזה מקרה שגם שמואל מודה לרב שזה יהיה רק עניין בריא ולא מתנת שכיב מרע. מה המקרה? אם המקנה הוסיף שני קניינים, כלומר הוא גם אמר בעל פה, גם עשה קניין סודר, וגם כתב ומסר את השטר. אז כיוון שיש שני קניינים נוספים, סודר ומסירת השטר, פה גם שמואל מודה שהמקנה כבר לא יכול לחזור בו ולתת את זה למישהו אחר. בהתחלה התלמידים חשבו שאולי הכוונה היא שהוא רק לא יכול לתת את זה לאחר, אבל לעצמו הוא כן יוכל להתחרט אם הוא יחיה. כלומר שזה רק בא לומר שהקניין חל מיד אם בסוף הוא ימות, אבל אם הוא לא ימות הוא יוכל להתחרט, אבל הגמרא אומרת שלא. שמואל מתכוון כאן שזה חל לגמרי, ואפילו לעצמו הוא לא יכול להחזיר את זה. ואותו דבר מביאה הגמרא בשורה השלישית בקופנון ג' עמוד א', אדם שעשה בדיוק את זה, גם עשה קניין סודר וגם עשה קניין שטר, ואז הוא רוצה להתחרט, הוא בא לפני רבונה, ורבונה אמר, אין מה לעשות. היית צריך להקנות כמו ששכיב מרע מקנה רק על ידי דיבור, הוספת את כל הקניינים האלו, אתה כבר לא יכול להתחרט. ובזה הגענו לשורה החמישית בקופנון ג' עמוד א', נחזור מהר על הסיכום, אם בנוסף לאמירה בעל פה אדם הוסיף קניין, למסקנה זה לא משנה אם זה קניין סודר או קניין בשטר, לפי רב, אם זה קניין שבו הוא ניסה לזרז את הקניין, אז יהיה גם בריא וגם שכיב מרע, אם לא זה יהיה רק בריא, לפי שמואל מה שמשנה זה האם הניסוח היה של מייפה את כוחו, אז יהיה רק שכיב מרע, אם לא אז יהיה רק קניין בריא, ממילא נפקמין אם אדם עשה את זה לשני אנשים אחד אחרי השני, האם הוא יכול לחזור בו מהראשון, לפי רב לא, לפי שמואל כן, בסוג יהיה ראינו שגם שמואל מודה שאם הוא עשה גם קניין סודר וגם קניין שטר ומסר לו את השטר, אז גם לפי שמואל המקנה לא יכול לחזור בו.
ובזה סיימנו, אבל עדיין נשאר לנו להסתדר עם המשנה שלנו בקוף מבב עמוד ב'. הרי במשנה אמרנו שאם שכיב מרע נתן את כל הנכסים, אז זה נחשב מתנת שכיב מרע והוא יכול לחזור בו. אם הוא נתן רק מקצת נכסים, זה לא נחשב מתנת שכיב מרע, אלא זה מתנת בריא, והוא לא יכול לחזור בו. ובדף הקודם הסברנו שכשהוא נתן מקצת נכסים וזה נחשב מתנת בריא, אז הוא גם צריך לעשות מעשה קניין. אמנם היה על זה מחלוקת שם, אבל ככה הלכה. אז אם במשנה כשהוא נתן מקצת נכסים מדובר שהוא עשה מעשה קניין, אז סביר שגם כשהוא נתן את כל הנכסים מדובר שהוא עשה מעשה קניין, ובכל זאת הוא יכול לחזור בו. אז הנה לכאורה אפשר לפשוט מהמשנה שגם כשהשכיב מרע מוסיף קניין, עדיין זה נחשב מתנת שכיב מרע והוא יכול לחזור בו. אז איך רב ושמואל מסתדרים עם זה? אז מילא שמואל יכול בקלות להסתדר עם המשנה, כי הרי שמואל אמר שאם זה בניסוח של מייפה את כוחו, אז באמת זה נשאר מתנת שכיב מרע. אז שמואל פשוט יעמיד את המשנה במייפה את כוחו. אבל לפי רב הרי אמרנו שברגע שהוא הוסיף קניין, תמיד זה יהיה לפחות גם מתנת בריא, אם לא רק מתנת בריא, והוא לא יוכל לחזור בו מהקניין. אז איך במשנה שלנו שהוא נתן את כל הנכסים ועשה קניין, זה נחשב מתנת שכיב מרע והוא כן יכול לחזור בו. אז הראשונים מציעים כמה תשובות. נגיד כאן את הסבר הריטווה עם תוספת קצת של פרשנות, כי זה נותן לנו איזשהו אור חדש על כל מה שדיברנו עכשיו. אומר הריטווה, כל הנושא שלנו עכשיו היה ששכיב מרע הקנה על ידי דיבור פיו בעל פה, והוסיף על זה גם קניין או שטר או סודר. וזה רב ושמואל התלבטו האם הקניין הזה משפיע או לא. אבל במשנה אפשר לומר ששכיב מרע לא עשה שני דברים, הוא לא אמר בעל פה ואז הוסיף על זה קניין, אלא מראש הוא פשוט הקנה על ידי שטר קניין. ואז ממילא, אם זה קצת נכסים, אז זה מתנת בריא, אז יש פה שטר קניין, וזה קונה. אם הוא נתן את כל הנכסים, אז השטר הזה הוא שטר הקנה של מתנת שכיב מרע, והוא יוכל לחזור בו גם לפי שמואל וגם לפי רב, כי הוא לא הוסיף פה קניין, ואז אנחנו אומרים שאולי הוא התכוון לומר שזה רק על ידי הקניין בריא, אלא השטר עצמו, הוא היה הקנאת שכיב מרע, והוא יכול לחזור בו מזה.